כשאני הייתי פה לפני 20 ומשהו שנה, ידעתי שהנושא הזה של כל הקשרים החברתיים מיניים בין בנים לבנות אצלי, הוא יהיה הכדור האחרון במחסנית. בסדר, אני לא מתעסק עם הנושא הזה. ידעתי שאם אני אעבור פה איזשהו תהליך של התחזקות, אני אתעניין בשבת, אני אתעניין ב... לא יודע מה, תפילה, הלכות אחרות, שגרתיות מהיום-יום, כל הנושא של בנים ובנות, מה שנקרא, אותך אני ארוג אחרון. זה בסוף. למה? כי בדרך כלל, אצל רובנו זה הנקודה הכי כואבת. שם אנחנו תבועים, נמצאים, לכולנו יש ידידות, חברות, אנחנו בתוך העולם של בנים ובנות, באופן חופשי מי יותר ומי פחות, ועכשיו להתחיל לטפל בסוגיה הזאת, זה לייצר לעצמי בור חבל על הזמן. ולכן נדרשתי לסוגיה האחרון. אבל היה משהו בתוך הסוגיה הזאת שמאוד החשיד אותי, שחז"ל לא הפסיקו, וסליחה על הביטוי, אבל אני אגיד אותו בכוונה כדי שאתם תבינו את מה הרגשתי אז, לחפור בנושא. כולכם מכירים, תאר לעצמי, שיש אין ספור אמירות, גמרות, הלכות, ממראות, מה שאתם רוצים של חז"ל בנושא בינו לבינה. מלא, 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 כל הזמן חז"ל מדברים, הצניעות זה כאילו זה דבר שכל היום טוחנים את הראש על הסיפור הזה, זה לא איזה הלכה שעטנז. מי מדבר על זה בכלל? אלא זה כל הזמן, כל הזמן, זה נמצא בכל מקום, זה מדובר, זה נושא מאוד מרכזי בחז"ל. ולא יכולתי להתעלם. מצד שני, זה גם אמר לי משהו הפוך. תשמע, אם חז"ל כל הזמן דוקרים את הנקודה וכל הזמן מאירים עליה באיזה פרוז'קטור ענק, משמע, יש שם משהו, אני לא יכול לא להתייחס. אתה רואה שבשעת נז, הם לא מדברים על זה כל הזמן. ללחוץ שעת נז, נגמר הסיפור. זה לא פרוס בשס בכל מקום. פה זה פרוס בכל עבר. אומרת, יש פה איזה משהו, חז"ל מנסים להעיר לי איזה נקודה, יכול להיות שאני לא מבין, אבל יש שם משהו. אני מחבר אתכם רגע לסיפור. פעם לקחתי את הכיתה לשבת בירושלים, היה לכם לא מזמן שבתות כאלה כיתתיות, לקחנו את הלכנו לירושלים, ופגשנו בערב שבת את הרב עדס. חלק שמעו, חלק לא שמעו, זה לא משנה כרגע מי הבן אדם. יהודי מאוד מיוחד, פגשנו אותו בכותל, ומאון לאון איכשהו התפתחה שיחה, הוא הזמין אותנו בסוף הסעודה לבוא אליו לאיפה שהוא יושב, לאיזשהו שיעור. זה מה שנקרא אס מנצח. אמרנו, קיבלנו ממנו הזמנה, אנחנו הולכים. גמרנו את האוכל, הלכנו אליו לישיבת השלום. הגענו אליו, עשה לנו שיעור, ושם הוא אמר, הוא דיבר רק על נושא של צניעות. כל השיעור היה על צניעות, 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 צניעות. הוא אמר, אני אגיד לכם משהו. שעד היום אני זוכר את זה, אני מתאר לעצמי שגם התלמידים שלי שהיו איתי שם, זוכרים את המשל שהוא נתן. הוא אמר, תקשיבו. כתוב, אי אתה יודע מתן שכרן של מצוות. נכון? אנחנו לא יודעים כמה מקבלים שכר על כל מצווה ומצווה. נטלת ידיים? כמה ג'ובות מקבלים על נטילת ידיים? אנחנו לא יודעים, נכון? למה היא אתה יודע שכרן של מצוות? כי אם היינו יודעים מתן שכרן של מצוות, מה היינו עושים? היינו בוחרים את המצוות השוות, נכון? עם המון המון שכר, נדבקים עליהם, נצמדים אליהם, עושים רק אותם. כל הפושטיות לא היינו עושים. נכון? אומר הרב עדס, אומר, תקשיבו, אתה לא יודע, כי חז"ל לא כתבו לנו כמה שווה כל מצווה, אבל יש שיטות. הוא רב מקובל כזה בעולמות רוחניים, אמרנו, וואלה, זה מגניב. נעקוף את חז"ל. תגיד לנו מה השיטות. הוא אומר, יש שיטה אחת, אני אתן לכם אותה, שאם יש לכם את השיטה הזאת, אתם יכולים לדעת כמה שכר יש על כל מצווה. אומר ככה. אומר, תראו, מה זה מצווה? מצווה זה שפע רוחני שיורד למציאות. דמיינו לעצמכם פוטנציאל רוחני שנמצא בשמיים, עשית מצווה, קשרת תפילין, נטלת ידיים, לקחת קילו של שפע רוחני, הורדת אותו לתוך המציאות, עליך והשפעת על כל המציאות. זה אמר לנו בשתי מילים, יש לזה, אפשר להסביר את זה גם שעתיים, אבל באופן סכמטי תכירו שזה ככה. אומר עכשיו, מה קורה? כשאתה מוריד שפע לתוך המציאות, זה כנגד זה ברא אלוקים. יש את היצר הרע, את הצד של הצד הרע של המציאות. יש מי שרוצה לדחוק שפע רוחני מהמציאות, או שרוצה לגנוב אותו. כשם שאתה רוצה להוריד אוצר רוחני, יש מישהו שרוצה לגנוב ממך את האוצר הרוחני הזה. אתה מוריד שפע רוחני, גם מתדלק אותו, זה לא רק מתדלק אותך. זה המניות, זה העיכובים, זה היצר הרע שמעטל בנו ומנסה כל הזמן להניע אותנו מלעשות, כי הוא רוצה לגנוב את השפע הרוחני הזה. זה נקרא סיטרא אחרא. מה זה אומר? אין לי מושג, אני רק מדקלם לכם מה אמר אז הרב אדס. ותשמחו עליו שהוא יודע. הוא אומר דבר כזה. אבל ברגע שאתה רואה שיש לך מניעות משמעותיות על משהו, תדע לך, יש שם המון שפע רוחני. הוא נתן לנו דוגמה. הוא אמר, תחשבו שאתם יורדים מתחת לבית שלכם, לא בנווה, בעיר, באיזה מקום, ויש מתחת לבית שלכם איזושהי פיצוצייה שכונתית כזאת, כן? לא. כן, מוכר מקולת, כזה סיגריות. בסדר? כן. ירדתם מתחת לבית, יום אחד, אתם טיילים, יורדים למטה, פתאום אתם רואים איזה רכב, טרנטלה כזה, עוצר בחריקת בלמים, ליד איציק מהפיצוצייה, יורד, כזה, הולך כזה חצי, שנייה, כמו שהלכת לי, יורד כזה, מאוסס, עם איזה אקדח כזה, מחזיק אותו בצורה שלומיאלית כזאת, נכנס, אומר, איציק, עם איזה גרביון כזה, כמו באסטרה, גרביון, איציק, תביא את הקופה או שאני יורג אותך. אתה מסתכל עליו מהצד, אתה אפילו לא מתקשר מהן, נכון? אתה אומר, זה אבא, זה, איזה דפוק. אחיה, דינק, אחי, מה זה שווה לך? מה תוציא מיציק מהפוצוציה? כמה יש לו בתוך הקופה? כמה?
ארבע.
ארבע? עשר, יאללה, עשר. הרי אתה זה שעון חול. זה ייקח בדיוק יום עד שאתה בכלא, נכון? כמה זמן לוקח לעצור בין אתם, היום הכל מצולם מכל הכיוונים? סתם, על מה? על 10,000 שקל, מה אתה עושה? אבל, נכון? אתה מה? טמבל כזה. אבל, מה קורה? תרחיש אחר. אתה יורד למטה מהבית, פתאום אתה רואה שתי סוונות שחורות נעצרות בחריקת בלמים מחוץ לאיציק, יורדים איזה 10 חמושים, 3 עומדים עם קלאצ'ים ככה מגינים על הרחוב, 3 נכנסים פנימה תוך שנייה, לא הספקת להגיד משהו, 2 קופים עם חבלים, סנפלינג, יורדים מלמטה, נכנסים, לא הספקת להגיד מילה, הם בחוץ. מה אתה אומר לעצמך?
בוא
נא איציק שועל, אה? חשבתי עד היום שאיציק מוכר סיגריות. מה קורה אצל איציק, אה? אופ, אופ, אופ. או כמו שהבנות שלי אומרות, אופ, תינה נעיני. מה קורה אצל איציק? למה? מה קרה ששינית את דעתך? כי אחי, איזה 2 סוונות עם 10 חמושים נופלים על איציק אם יש לו רק 5,000 או 10,000 שקל בקופה, נכון? כנראה שאיציק זה רק חלום ראווה למנהרות תת-קרקריות, לא יודע לאן. לבנק לאומי, לא יודע לאיפה, מה קורה פה? איזה משוגע משקיע את כל הפירוטכניקה הזאת בשביל 5,000 שקל בתוך הקופה. כנראה שיש משהו שאני לא יודע, נכון? כנראה שיש פה משהו שאני לא יודע. אומר הרב אדס, כשאתה מרגיש שיש איזו הלכה שקל לך לקיים, אין הרבה גנבים. אין הרבה חמושים שמנסים לגנוב ממך את המצווה הזאת, תדע לך כנראה מה השכר שלה.
זעום.
אבל אם יש מצווה, בונה, לא יומן, לא מצליח לעשות אותה. עבירה שאני לא מצליח לחדול ממנה. לא מצליח, כבר החלטתי 10 פעמים, לא מצליח. תדע לך, יש שם כנופיות על גבי כנופיות שמנסות לגנוב ממך את המצווה, כי יש שם קופה עם 100,000 שקלים. השכר של המצווה הזאת זה נצח, זה אורות גדולים, שלמים, שיורדים מהשמיים, ויש מישהו שמנסה לגנוב ממך את המצווה הזאת. הוא אומר, עכשיו תשאלו את עצמכם, אם אחת המצוות הכי קשות ליישום, זה כל מה שקשור לבינו לבינה. תכניסו את מה שאתם רוצים שם, נגיעה, איחוד, נישוק, חיבוק, קשרים רומנטיים, לא יודע מה, מרית עין, מה שאנחנו רואים, סרטים, עניינית, תתתה, תכניסו את כל זה לתוך הקופה, כמה זה קשה. כמה זה אור, אתה כבר, זה לא מדבר כבר על מי שלא רוצה להשתחרר מזה. מי שרוצה להשתחרר לא מצליח להשתחרר מזה. ואתם יודעים למה? כי מאחורי המצווה הזאת של שמירת העיניים, מאחורי המצווה של שמירת החיים שלך בקדושה ובטהרה אל מול בנות המין השני, יש שם ים של שכר. ים, ים, ים עצום של שכר. לכן כל העולם נסה לגנוב לכם את זה. זה מה שהוא אמר אז. אני התחלתי לחקור את הנושא הזה שהייתי במכינה. אמרתי, אני חייב להיכנס בזה. אמנם במאוחר, שלב מאוד מאוחר, התחלתי לחקור את הנושא הזה. וגיליתי משהו מעניין. גיליתי שאת עיקר הפלת האסימונים שהייתה לי בנושא הזה, קיבלתי לא מתוך התורה, אלא מבחוץ. לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל יש איזה קטע, שאם הייתי אומר לכם, תקשיבו, זה ברור שהקדוש ברוך הוא אמת. מה הראיה? או המצוות אמת. ואז אני אתן לכם איזו אמירה של רב, הרב קוק, או הרב זה. אז זה בסדר, ברור שהרב קוק יגיד שהקדוש ברוך הוא אמת ותורתו אמת. זה ברור, כי הרב קוק. אבל אם הייתי מגריל לכם, הדת היהודית היא הדת האמיתית ביותר בעולם, וכל העולם צריך לדבוק ביהודים ולתת להם את היכולת, משהו כזה ממש, בעד היהודים והתורה והמצוות וזה. ובסוף הייתי אומר לכם, טוב, זה אמירה של פילוסוף צרפתי בשם ז'אן ז'אק רוסו, שכתב לפני 200 שנה, לא יודע מתי הוא חי בכלל, ואיזה, וואלה, ז'אן ז'אק רוסו, ככה הוא כתב? לב טולסטוי כך כתב? הנריך היינה? כל מיני גיטה ושילר ואני יודע מה, כל מיני הוגי דעות, מה, ככה הוא כתב? מרק טווין בספר המסע לארץ הקודש, מכירים את החוברת הקטנה? לא קראתם. המסע לארץ הקודש, בא כעיתונאי לארץ ישראל, סתם לראות מה קורה פה, מה העניינים, חזר, כתב ספר הלל ותשבחות לעם היהודי היושב בציון. לקרוא את זה, זה הספר הציוני ביותר שתוכלו לקרוא. יש עוד כמה. מסע לארץ הקודש, מסע התענוגות לארץ הקודש. מרק טווין, יהודי, אמריקאי. לא תגידו איזה מישהו מתוכנו שהוא בעד לשכנע את כל העולם שהתורה היא הנכונה ועם ישראל הוא עם הנבחר ועם סגולה. גוי, חיצוני, יש לנו נטייה להאמין יותר ברגע שזה בא מבחוץ. אם רב מפה יגיד לי משהו, אז בסדר, ברור שהרב שלי רוצה שאני אדוס. אבל אם יבוא איזה מרצה חוץ מבחוץ, אדם חילוני, ויגיד לכם, חבר'ה, תקשיבו, ברור ש... אם הוא אמר, זה כבר מקבל גושפנקה אחרת. אז גם עליי זה פעל. ואני רוצה לספר לכם שני סיפורים, שני אירועים, שבאמת אני רוצה לספר שלושה, אבל אין לנו, לא יודע, נספיק את שלושתם, ששניים מתוכם הם אירועי חוץ, שלמדתי אותם מבחוץ, והם מאוד מאוד שופכים אור על הנושא הזה של בינו לבינה. הראשון, זה היה לנו לא מזמן, חנוכה. בסדר, בוא נבחן רגע מה קרה שם. היוונים כידוע גזרו 3-4 גזרות, נכון? ברית מילה, קידוש החודש, שבת. לא לימוד תורה, באופן רוחבי, נכון? סביבונים, הסיפור של הסביבונים, לא לימוד תורה, נכון? יפה מאוד. יש עוד גזרה שמעטים מאוד יודעים שהם גזרו אותה. אתם מכירים את המנהג שכשהנרות דולקים, אז הנשים לא עושות מלאכה בזמן שהנרות דולקים? שמעתם על זה פעם? הלכה... הלכה לא מפורסמת, מנהג, לא מפורסם, מופיע במשנה ברורה, לא מפורסם, אבל הנה, יש פה אנשים שמכירים ושמעו על זה. תקשיבו טוב, למה נוהגים את המנהג הזה? בגלל שהיא יהודית, היא בית חשמונאי, היא ערפה את ראשו של הקיסר, של ההגמון, כי היא אמרה, לא עוד, נמאס, לא עוד, לא עוד מה? תשובה, הייתה עוד גזרה, שמשום מה היא נעלמה, אף אחד לא מדבר עליה. חוץ משבת, מילה, תתתה, כן? היה עוד גזרה. כל אישה הייתה צריכה להיבעל להגמון ערב חתונתה. כל אישה שהייתה הולכת להתחתן, הייתה צריכה קודם כל להיבעל להגמון. אז זה, מאז אנחנו נוהגים את המנהג הזה. עכשיו שימו לב. היוונים כבר למדנו להתייחס אליהם בכבוד. בכבוד הכוונה, בחוכמה. אולי העם הראשון שקלט, אולי לא העם הראשון, היו כמה לפניו, אבל שאת עם ישראל לא מכניעים בחרב, נכון? את עם ישראל מכניעים ברוח. תעקור להם את המצוות, זה הנשמה שלהם. זה תחפש את הפתיל. חיבית את הפתיל, גמרת את העם הזה. הם היו אלופים בלזהות את זה, לכן הם ישבו בקתדראות שלהם ואמרו, איך אנחנו משביטים את העם הזה? מוצאים לו את השקע. השקע שלו זה לא הגוף שלו, כי כבר ניסו את זה בכמה פעמים, כידוע, נכון? חשברוש וחבריו, ובעוד מקומות, וזה לא עובד. יש רק דבר אחד שהוא בעצם הגנרטור של החיים שלו, זה התורה. אוקיי, אז למה לא גזרו על תרי"ג מצוות? למה רק 3-4? אמרו, לא צריך. לא צריך. כי גם בתוך המצוות יש מצוות שהן כמו, אתם יודעים מה זה נקודה ארכימדית? נקודה ארכימדית זה אומר שבכל בניין הוא יכול לעמוד על כמה רגליים. אבל יש רגל אחת שאם אותה אתה מפיל, הורדת את הבניין. יש איזה עמוד, נקודה קריטית, זה נקרא נקודה ארכימדית, בסדר? ששם הכל עומד על זה. לא משנה. לקחו היוונים, אמרו אוקיי, אז קודם כל ברור שזה לא בעולם החומר אלא בעולם הרוח. בוא נפיל אותם רוחנית. גם בתוך עולם הרוח לא צריך עכשיו כל נטילת ידיים להגיד להם דיר באלק אתם נוטלים ידיים. בוא ניקח 3-4 דברים שהם הכי 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 בסיסיים אצלהם, שאם אין את זה אין כלום, פירקת את העם הזה. ולכן הם לקחו ברית מילה טטטה, וכל אישה צריכה להיבעל להגמון תחילה. כשאני נתקלתי בזה אז אמרתי תשמע, הם גאונים. אם הם בחרו, היית שואל אותי? אם היית שואל אותי, הייתי אומר לך, אתה רוצה להפיל את העם הזה? שבת, כשרות, ברית מילה, אחלה. שתיבהל להגמון, הייתי אומר, מה, זה אווירה חמורה, אבל לא נראה לי כזה. אומרים, היוונים, זה נקודה מאוד, מאיפה בא להם הרעיון הזה? הם כנראה למדו את חז"ל, הם קראו גמרות, הם הבינו. משהו בעומק הבנתם אמר להם, הנושא הזה של בינו לבינה, של תא משפחתי, של בניין הבית המשפחתי, יש בו משהו מאוד 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 יסודי. הוא לא עוד מצווה, הוא משהו יסודי, הוא אחר לגמרי. אני אחזור על המילה יסודי עשרות פעמים, תשימו אותה כל הזמן בראש בצד. מאוד יסודי. חשבתי לעצמי, אולי זה לא נכון. אולי הגמון באותה תקופה היווני, סליחה מכבודכם, היה חולה מין. מי אמר שזה זה קטע דתי? מי אמר? סתם פנאט, משוגע, חולה מין. הוא רוצה לשכב עם כל האנשים. מי אמר שמה אני עושה מזה כאילו איזה אידיאליזם ו... סתם טומטם, מה... תשובה, אי אפשר להגיד את זה, נכון? למה? אחד, יש לי כמה תשובות. אחד, אז למה רק נשים יהודיות? נכון? אם הוא חולה מין, הוא חולה מין על כולם. למה רק נשים יהודיות? אחד. שתיים, בדיוק. את זה נגיד 3, בסדר? שתיים, כידוע, גם לא כל הנשים יפות. אז היה בורר לעצמו רק את היפות. כולם. מה זה חוק כאילו גלובלי? כולם חייבות לעבוד היום. ואם אחת לא מתאימה, גם אותה מה, בגלל החוק שלך? אם הוא חולה מין, הוא חולה מין. אז צריך להיות מאופיין. יפות, נראות בעיניו, מוצאות חן בעיניו. לא כל אחת. שתיים. זאת אומרת, יש פה איזה אידיאליזם פנימי, נכון? 3, וזה הכי חשוב. למה דווקא בליל הכלולות? למה דווקא הלילה? מה יש לך? אם אתה חולה מין, אתמול, שלשום, מחר, מחרתיים תעשה. למה דווקא צריך בליל הכלולות? מה קורה בליל הכלולות שדווקא שם? עכשיו, תקשיבו, זה היה צריך שמה, ממש לוגיסטיקה. תחשבו שכנראה בעם ישראל התחתנו יותר מאחת בערב אחד. הוא היה צריך שם לוזים ועניינים, לא יודע, זה היה שם בלילה. למה אתה כזה פנאט? למה צריך דווקא בליל הכלולות? זאת אומרת, יש פה משהו שמראה, יש פה משהו מאוד מאוד מחושב. משהו יסודי, אני רוצה דווקא בלילה הזה, כן, דווקא בלילה הזה, לגנוב איזה רגע שאני מזהה אותו בתור הגמון, בתור קיסר, שהוא רגע, ואני חוזר עוד פעם על הביטוי, רגע יסודי. יסודות, יוצקים את היסודות. בלילה הזה נוצקים היסודות של בית יהודי, אני את הרגע הזה אגנוב, אני אחלל אותו, אני אתמה אותו. זה סיפור אחד. הסיפור הזה, כשלא רב הסביר לי אותו, אלא כשמי שהסביר לי אותו זה הגמון יווני, אמרתי הציבונה, הם לא טיפשים, יש פה משהו. סיפור אחד, סיפור שני. לקח לנו 5 דקות, 5, 5, 5, יהיה מצוין. סיפור השני. אמרנו היום, גם אין, כאילו זה כללי כזה, סיפור. דבר שני, סיפור בלק ובילם, זוכרים? אני רוצה לספר אותו בכמה דקות, אבל מזווית אחרת לגמרי. עם ישראל יוצא ממצרים, מתחיל ללכת לכיוון ארץ ישראל במדבר, נכון? עד כאן? מרחוק, בלק עומד על גבעה גבוהה, כל העם שלו מאחוריו, מרים משקפת, רואה פתאום נחיל אנשים, הולך לכיוונו. מי זה? עם ישראל. הוא אומר, סליחה, מה, הם הולכים לעבור פה דרך המדינה שלי? שום פנים ואופן. מוציא שליח, אומר משה רבנו, תקשיב, חמודי, אתה הולך מסביב, תעשה עיקוף, 15-20 קילומטר, תעקוף אותנו, תמשיך. אתה בדרך לארץ המובטחת שלך, אתה לא עובר דרכי. משה רבנו מתחיל בטוב, נכון? אומר לו, תקשיב, מה אכפת לך? רק בדרך המלך נלך. מה אתה מפחד, שאני ארמוס לך את השדות? מה פתאום, הולכים רק על הכבישים, על ההייווי. אומר לו, לא מוכן. אומר לו, תקשיב, אני אשלם. כל מה שנצטרך לקנות, לאכול, לשתות, אני לא אקח בכוח, אשלם לך. תיירות פנים, נכון? אדרבה, דווקא זה מוסיף. אומר לו, בשום פנים, לא מוכן. מנסה ימין, השמאל, אחורה, קדימה, לא עוזר שום דבר. הבן אדם לא מוכן. משה רבנו אומר לו, תשמע, רציתי ללכת לך בטוב, אבל לא הולך, לא הולך, אין מה לעשות, אנחנו ממשיכים. ממשיכים לנוע קדימה. בלק מזהה תוך כמה ימים, מתחילים כבר להגיע אליו, מה עושה? למד מהיוונים, למד מעוד כמה אנשים. בעיקר למד, אתם יודעים ממי הוא למד? מהסיפורים שהוא קרא בוויינט, מה קרה ביציאת מצרים. הוא היה ערני לחדשות, הוא כמובן פתח. מה הוא ראה שקרה ביציאת מצרים? הוא אומר, העם הזה זה עם של משוגעים. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. עשרת המכות, ברד מהשמיים, קינים, ערוב, דבר. בוא נעם הזה, אני לא יודע איך ללחמים איתו. הם יושבים בשקט והקדוש ברוך הוא מהשמיים עושה להם כל מיני ניסים. כנראה שזה לא יעזור לי ללחם איתם בחרבות. זה עם שמדבר ברוחניות. צריך לחפש איזה רוחניות שתילחם ברוחניות הזאת. לכן למי הוא מתקשר? לבלעם. בלעם היה מחשף חבל על הזמן, באותה תקופה. מתקשר לבלעם, אומר לו, תקשיב, יש לי פה איזה עם, הולך לכיווני, אני צריך שכירי חרב. אבל לא שכירי חרב מהרגיל, אלא שכירי חרב של כוחות תומה, של כישופים, של פולסא דנורא, אני לא יודע מה, אני צריך אותך שתבוא תקלל את העם הזה. תטיל עליהם איזה כישוף, כללה, ושהם יאבדו. כי הם עוד רגע מגיעים אליי. טוב, הסיפור מוכר, אני לא אעריך, בלעם שחק אותה קצת ארטוגט כזה, נכון? אבל בסוף הוא מגיע איתו, הם מגיעים לבלק, בלעם מגיע, עושים לו קבלת פנים, ואז הוא אומר לו, איפה הוא עם ישראל? הוא אומר לו, בוא אני אראה לך. ועם ישראל באותה תקופה יושב בתוך מכתש. דמיינו לכם את מכתש רמון. בסדר? יש מכתש ענק, נכון? ומסביב כמו איזה גיגית, כן, או ענקית, נכון? אז בלק ובלעם עומדים על המכתש, ואומר לו, הנה, תסתכל למטה, אתה רואה כל העם, הם בכלל לא רואים אותם, זה רחוק. הוא אומר, אתה רואה את כולם פה, עם ישראל שוכן לשבטיו, אתה יכול לקלל אותם? הוא אומר לו, תשמע, יש איזה מינוס אחד, כי אני נביא. אז רק מה שהאלוקים יאמר אותו אדבר לעשות, אני, הקדוש ברוך הוא אומר, מדבר מתוך גרוני, אבל אני מאוד רוצה לקלל אותם, אז אני מקווה שאני אצליח להטות את זה. אני באמת שונא אותם, אבל יש לי איזה דפקה כזאת, כי הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך גרוני. אבל בוא ננסה. תקים מזבח, זבחים, עולות, עניינית, תתתה, ואני מקלל. הוא מכין לו את הכל, מזבחות, קורבנות, הוא נעמד על המכתש, מתחיל לקלל, רוצה לקלל, מה קורה? מברך. יוצא לו ברכה במקום קללה. בלק מתעצבן, חבל על הזמן, מה זה? שכרתי אותך לזה, לא רק שלא קיללת, עוד בירכת. פעם, פעמיים, שלוש, אני מקצר לכם את הסיפור, פעם, פעמיים, שלוש, בסוף הוא מתייאש ממנו, כועס עליו, מתעצבן עליו, עד שבלעם אומר לו את הדבר הבא. הוא אומר לו, תקשיב, אופציה אחרונה, בוא נעשה משהו אחר. תיקח אותי הפעם למכתש, לאיזושהי נקודה על המכתש מלמעלה, אבל זו נקודה שלטת, נקודה שממנה אפשר לראות את כל עם ישראל בוואן שוט, או וואן שוט, של וואן שוט כדי לוואן שוט. תן לי, אני רוצה אותם בפריים אחד. עד עכשיו לקחת אותי לאיזה מקום שראיתי רק חלק. אם אני אסתכל לכם עכשיו, אני רואה רק את אלה, בסדר? אם אני אסתכל טיפה, אז אני רואה עוד קצת את זה, אותו אני לא רואה. אבל אין לך אחורה, עכשיו אני רואה את כולכם, נכון? הוא אומר לו, עד עכשיו לקחת אותי למכתש למקומות שאני רואה רק חלק מהעם. האם יש איזה נקודה על המכתש שאם אנחנו נעמוד עליה נראה את כל העם ביחד? הוא אומר לו, כן. לוקח אותו מסביב לאיזה נקודה מאוד גבוהה על המכתש, הוא נעמד ואז הוא רואה את כל עם ישראל בחתיכה אחת. הוא רואה טרח, כולם, במכה אחת. למה? למה הוא צריך ככה? מה זה יעזור? תשובה, יש לנו רק תיאור אחד, על מי היה בלעם. רק תיאור אחד. אתם יודעים מה? שתו מים. בלעם היה שתו מים. משה דיין. היה שתו מים. תחשיבו על זה. למה לתורה זה... אנחנו גדלנו על זה שבתורה, נכון, אין אות אחת מיותרת, נכון? ואם יש איזו אות מיותרת, נלמדים מנקום לדברים. מה היה אכפת? למה התורה הייתה צריכה להגיד לי שהושתו מים? מה מעניין אותי? מה זה עקרוני לסיפור? גם היה לו שומה על הגב. מה זה משנה? מישהו כתב את זה? שתו מים, התורה הדגישה. באופן רוחני, בן אדם שיש לו רק עין אחת, הוא רואה ראייה צרה. הוא לא רואה מרחב. הוא רואה ראייה צינורית זוויתית. זה בדיוק מה שרצה בלעם לעשות. הוא רצה להסתכל על כל עם ישראל בחטיבה אחת, אבל לדעת להסתכל רק על דבר מסוים. לחפש כל מיני עבירות, כל מיני דברים לא טובים שהם עשו, לקחת אותם, לעקור אותם מתוך ההקשר הרחב, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אתה רואה שהם לא בסדר? ללמד עליהם קטגוריה, להיות הקטגוריה הכי טוב שבעולם. ברגע שאתה מסתכל רחב על בן אדם, לפעמים גם הדברים הלא טובים שהוא עשה, הם נכנסים לתוך איזה פרופורציה. זה נכון שהוא לא בסדר בנקודה הזאת, אבל אם תבין את ההקשר למה האדם עשה את זה, אז יכול להיות שפתאום אתה תבין אותו. על זה חז"ל אמרו בפרקי אבות, הווה דן את כל האדם לקו זכות. תדון את כל האדם, את כל המכלול שלו, ואז אתה תגלה שגם דברים שהם נראים לא בסדר, אני פתאום יכול להבין אותו. בלעם רצה לעשות הפוך, בדיוק הפוך. הוא אמר, אני לא רוצה להבין אותו, אני רוצה לחפש נקודות רעות, לסמן אותם ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אתה רואה שהם אפס? אתה רואה שהם לא בסדר? לכן הוא היה שתו מים. בלעם עומד במקום הכי גבוה, נעמד מול הציבור, ובא לקלל, מה יוצא? ברכה. איזה בסה, עוד פעם ברכה. ברגע הזה בלק פורש, אומר חלס, לא מאמין בו יותר, שילמתי לו, הלכה המניה, מתייאש ממנו סופית. אבל קורה שם משהו מעניין. בלק מתיישב עם עצמו, בלעם מתיישב עם עצמו, אחרי התחושה של ה... הוא לא סיפק את הסחורה, מתיישב עם עצמו, מדליק סיגריה, ומתחיל לחשוב. איך הגעתי למצב הזה? שאני לא מצליח לעשות מה שאני רוצה, אני מת לקלל אותם ויוצא לי ברכה. חושב, וואלה, איך אני מפיל את העם הזה? חושב, פתאום עולה לו הברקה. קורא לבלק, בלק, תגיע מהר! בלק כבר לא מגיע כל כך מהר, למה? תיאש ממנו, עוד פעם אתה עם הרנות שלך, מה עכשיו עוד איזה זווית? אבל הוא מגיע, יאללה, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, תקשיב, יש לי רעיון משוגע, אדיר. אומר לו, עוד פעם אתה עם הרנות שלך, כבר הכזבת אותי כל כך הרבה פעמים. אומר לו, לא, משהו אחר, אני אומר לך, לא עוד כללה, לא עוד זה. יש לי דבר מטורף שהולך להפיל את העם הזה על הקרשים. מה הסיפור? הוא אומר לו, אני מתלבט אם לעצור ולהמשיך אחרי זה בשיעור הבא. בוא נמשיך עכשיו, כי זה לא עוד דקה. כן? בוא נראה את ה... אוקיי. הוא אומר לו, תגיד, יש לכם בנות בעם שלכם? שואל בלעם את בלק. יש לך בנות? מ-18, 17, עד 25. יש לך? מרשם האוכלוסין האחרון, יש לי... 200,000. תביא אותם. מה תביא אותם? לא תביא אותם לפה. יש לך שעה? תעבירו קרוס בכל המחנה, בכל המדינה, תוך שעה כולם צריכות להגיע, עם חמורים לא יודע איך, להגיע, יש כינוס בנות. מה הסיפור אבל? אומר, עזוב עכשיו, אין זמן, לך תביא. הם הולכים, יוצאים רמקולים וזה, כל הבנות להגיע, אוספים את כל הבנות, כל הבחורות של כל מדיין מגיעות. כנס בנות. ובלק, לא מבין מה הוא הולך לעשות. הוא מפחד צריך אחד שיחזב אותו, מצד שני זה נשמע פעם טריקי, יש פה איזה משהו, כנראה שהוא עלה על איזה משהו. הוא אומר לו, לפני שהבנות מתאספות, הוא אומר לו, תגיד, אבל מה הקטע? מה היה הסיפור? הוא אומר לו, תקשיב, אני אגיד לך משהו. אני, בברכה האחרונה שבירכתי, אמרתי פסוק אחד שאתה לא שמת לב, אני בירכתי עם הפסוק הזה, אבל מהברכה עלה לי הקללה. הוא אומר, אני אמרתי בברכה האחרונה, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. הוא אומר לנו, אז מה? עכשיו אני שואל אתכם, אנשים רציניים. נגיד שאתם חילונים גמורים. אף אחד לא למד פה בחיים רשי, לא למד תוספות, לא למד כלום, אין לכם שום מושג. אני רוצה עכשיו תרגום סימולטני בלבד למשפט, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. כשבלעם עומד ואומר לעם ישראל, חבר'ה, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, מה הוא מתכוון? בלי לעשות לי עם האצבע עכשיו, בסדר? בלי חידושים ופלפולים והכוונה האמיתית של ה...
מה טוב הוא עליך?
איך? תמשיך.
השכינה שלך בישראל.
השכינה? איזה דוס?
כל השכינה בישראל.
דוס, מה השכינה? לא יודע להגיד את המילה שכינה בתוך חילונים, מה?
המקדש
מה זה עמידה שואל? מה טוב הוא עליך יעקב? תרגום, תרגום, מה טוב הוא עליך יעקב?
רענן.
כן?
מה טוב הוא אבי של יעקב זה שהוא מתייחד עם שעם ישראל יושב לבדו, שוכן לבדו.
לא כתוב לבדו. מה טוב הוא עליך יעקב? יפה, מה אתם מתפלפלים? איזה דוסים אתם? אתם לא יכולים להציץ את הדוסים מכם. הוא אומר, איזה אוהלים מגניבים יש לכם? אני הייתי מתרגם את זה, אני הייתי מתרגם בהכי עברית של ימינו. בוא נע, חבר'ה, שחקתם אותה, איפה קניתם? בריקושט? איזה אוהלים פגז? כמה מישהו בישיבה עשה מחירה, אוהלים הכי בד קורדורה, מינוס 200. מינוס 200 מעלות, כאילו, אתה יכול... בוא נע, איזה אוהלים, אחי. מה טוב אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. איזה אוהלים הבאתם, איזה מתיחות של החבלים, היתדות. בואנה, חזק אתם. זה התרגום הפשוט. אתם רואים כמה אתם דוסים? אתם חושבים שאתם לא, אתם דוסים. הוא מסביר לי, גם כשאמרתי לכם לא לפרש דוסית, שכינה. מה שכינה? והוא, מקדש. מה אתם? זה המשך הפסוק אצלך בראש. בראש, בגנטיקה שלך זה כל כך ברור, שאתה לא יכול אפילו להגיד הפוך. מה טוב הוא עליך יעקב? בונה איזה אוהלים בסט הבאתם, חבל על הזמן, בונה, מסדר שוויצרי. אומר רשי, ומזל שיש לנו את רשי, אומר רשי למטה, מה הוא התלהב מהאוהלים שלהם, מהבד של האוהל, מהמתיחה של החבלים? תשובה, הוא התלהב מהדבר הבא. אומר רשי, ראה שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה כנגד זה. משמע, הוא רואה שמה 300,000, אני לא יודע כמה אוהלים, וכל האוהלים מסודרים בסדר מופתי אחד עד השני, כולם ביחד, ויחד עם הביחד, מה, תמשיכו את המשפט? יפה, כולם לחוד. זאת אומרת שהפתחים של האוהלים, אם נגיד יש פה אוהל ופה עוד אוהל, וכל משבצת פה זה אוהל, כל הפתחים של כל האוהלים לכיוון אחד. במילים אחרות, הבית שלי זה הבית שלי, הבית שלך זה הבית שלך, אני לא חודר לך ולא מסתכל לך לתוך הבית. ביתו של אדם זאת... איך?
אשתו.
אשתו. ביתו של אדם זאת אשתו. הבית שלי זה הבית שלי והבית שלך זה שלך. אנחנו הכי צמודים בעולם, אנחנו חברים, חברי נפש. אבל אשתך זה שלך ואשתי זה שלי ואנחנו לא מערבבים בין הבתים. הפתחים, קרי, היכולת להיכנס ולצאת, הרשות הרבים, הפרסיה, חלום ראווה של הבית, הוא לאותו מקום שלא יהיה דוצים, לא נכנסים ולא מתערבבים אחד עם השני. על אף החברות המטורפת שיש בינינו. עומד מלמעלה בילם ואומר, תראה מה זה, עם ישראל שוכן לשבטיו עשרות מאות אלפי אוהלים, כולם מחוברים בדבקות, חברים אחד של השני, ויחד עם הביחד שלהם, הם יודעים שיש דברים שהם מחוץ לגזרה. היום אנשים יוצאים החוצה, אבל אף היותם נשואים, כל מיני משפטים מצחיקים, פרה קשורה לאוכלת עשב וזה, זבל של הזבל המשפטים האלה. זבל של הזבל, אנשים חיים ככה, אנשים נשואים ונשים נשואות, יוצאים החוצה מהבית על אף שהם יודעים שהבית שלהם שמה ועיקר המשאבים שלהם צריכים להיות מושקעים בפנים, הם ממשיכים להשקיע גם בחוץ. הם מצפים לכל מיני תגובות, הם משדרים כל מיני דברים שאולי יקצרו כל מיני תגובות. אני מושקע בעוד כל מיני נשים, כמובן לא אומר את זה על הזה. אני לא, הם שאלו אותי, מה פתאום, רק אשתי. אבל אני עושה כל מיני מעשים או מתלבש בצורה מסוימת, מדבר בצורה מסוימת, רומז דברים מסוימים, כדי לבנות כל מיני דברים חמודים ומגניבים מסביב. מי יותר, מי פחות, מי באופן הרבה יותר, מי הרבה פחות, אבל זה קיים. זאת אומרת, האוהל שלי זה לא לגמרי האוהל שלי, יש לי התעסקות עם עוד כמה אוהלים מבחוץ. אני מציץ פנימה לכמה אוהלים, או מציצים אליי פנימה מכמה אוהלים. אומר בלעם לכל הבנות, תקשיבו מה שאתם עושות. תדריך. הקשיבו, הקשיבו, מה שאתם עושות. כל אחת עכשיו מתגנדרת, מתייפה, ואז בלק עומד מהצד ואומר, בואנה, פעם ראשונה שאני מבסוט מהבלעם הזה. או, תחיל לדבר, תחיל לדבר. עד עכשיו קוראים לי שטויות, זה, לא יודע. סוף סוף אני מתחיל להבין את הכיוון שלו. עומד בצד בלעם, שומע את התדריך, בלק, שומע את התדריך של בלעם לבנות, מחכך ידיו בהנאה ואומר, וואלה, סוף סוף הבן אדם מתחיל לעבוד, לעשות את הכסף שאני השקעתי בו. בנות, אתם מתייפות, מתגנדרות, אתם רואות את עם ישראל למטה? אתם יורדות למטה, זוגות זוגות, ואתם נכנסות לתוך המעל של היהודים, ועומד בצד, עומד בצד בלק, תמשיך, תמשיך את התדריך. אתם מסתובבות בין האוהלים, עוברות בין האוהלים, בלק עומד כאן מהצד, לחוץ. תמשיך, ימשיך כבודו. הוא אומר לה, ואחרי חצי שעה של סמך דלת, סיבוב דווין בין האוהלים, אתם חוזרות לפה, סוף תרגיל. מה? בלק, איזה נודליק אתה? סוף סוף אני הבנתי את איזה שועל אתה. ולמה אתה חייב כל דבר להרוס? מה העיקרון שלך? הם כבר הגיעו למטה, הם כבר מסתובבות בין האוהלים. אחד ועוד אחד שווה. למה אתה חייב לדפוק את המשוואות כל הזמן? שיכנסו לתוך האוהלים ויאללה בלגן. למה? מה לחזור? בנקודת הזה לחזור אחורה? מה הקטע שלך? תדרך אותם. אתם יודעים מה אומר בלק לבילעם? בילעם לבלק? חמר. חמר. נראה לך שאני צריך לתדרך את זה? נראה לך שאני צריך לתדרך אותם ואתם נכנסות לתוך האוהלים ואופה תינה נייני? אתם חושבים שאני צריך לתדרך את זה? יש כלל בחז"ל, אתה בטח לא קראת אותו. תבע, תמשיך להיות מלך בלק. יש כלל בחז"ל. אתם יודעים איך קוראים לו? אין אפוטרופוס לאריות. אחי, מדרון שאי אפשר לעלות בו. אי אפשר. אחת שירדת בו, אין עלייה. הם ירדו למטה, הסתובבו בין האוהלים, סמוך על סמוך. אתה לא צריך להגיד להם את השם המפורש. אתה לא צריך להגיד להם, כנסו לתוך האוהלים ותמשיכו משם צפונה. אתה לא צריך להגיד כלום, זה יקרה לבד. כי ברגע שאתה פורץ את הגדרים של חז"ל, נגמר הסיפור, מדרון חלקלק שאף אחד לא יכול לעמוד בו. מה קרה בסוף, אתם יודעים? אופה תינה עיניי, הכל, מה שאתם רוצים. לא רק זה, הם גם הצליחו לשכנע אותם לעבוד עבודה זרה. אנשים הצליחו לשכנע את הגברים לעבוד עבודה זרה. הייתה מגפה מטורפת. וזה דרך להפיל את עם ישראל. אמרו, אתה בטוח בזה? אמרו, בוא תנסה. וזה מה שקרה. את הסיפור השלישי, נאלץ לספר בשיעור השני. יצא נחמד. סיפור השלישי נספר בשיעור השני, ונרחיב אותו קצת יותר, וגם ניתן זמן לשאלות. בסדר? לכו לאכול.